יום שלישי, פרשת סטרומה, ראש חודש שבט, א' בראש חודש שבט, שנכנסה דאמר במלשמחה. אז בפשטות רבותיי, זה נוהג רק באדור בייס, בחודש חג בפורים, שבאותו חודש הוא לכאורה האדור האמיתי. יש גם הובא בשל השבט שהוא סמוך לניסן, שגם בו נעשו ניסים לישראל. כך גם כתוב בפשוט שהוא אמה ועודת מור נגש עזר בה, והשבט הלוי. ככה גם נוטה דעת מרן הגר של יושב. אמנם יש מצלבים שאמרו בשמחו כמו מתחיל ועד אור א', ככה לדעת מרן שר התוי רגח קניאסקי שליטה, ונימוקו עמו. שנכון שלדעת הסוברים שלא להרבות בשמחה בי"ד ועד אור א', אז אם אלה גם לא קם אמרו בשמחו בחודש הזה, אבל הרמו אומר כבר פסק שכן להרבות בשמחה בי"ד ועד אור א', אז אומר אלה כתחילה, גם קם אמרו בשמחו בעד אור א', ככה מובא בדרך שיחו. רבים מצביעים על לשונו הקדושה של מור נחסם סופר, שבשולי תשובה הלכתית נתפסה בחלק חיישן מישבו בסימן כף, אז הוא חותם, הוא חותם בתשובה, אור בוקר ליום ג' שנכפל בו כיתוב, א' דורש חודש עוד הראשון, שמרבים בו ישים חו, בסדר ושוכנתי בסופר מטף קוף פייטט, אז יראה לנו תשובה של נחסם סופר, השמחה נוהגת גם באדר א', ויש לציין גם שלשון רש"י ממנו מדייק העבד שאין דין מרבים בשמחה באדר א', אז הספר מתרץ במקום אחר, מפרש במקום אחר באופן אחר, שעל פיו אין לדייק ככה. ואנחנו ממשיכים שלושה אוחזים בכיסא. מספרים פה על מה שקרה לאחרונה בחדרי פנימיית של מסירכה, של ישיבת ניר. ארבעה בחורים, כיסא אחד קשיש שנשלף לפני כשנתיים מפח אשפה סמוך. אחד הבחורים רצה לתקן משהו בכיסא, הפך אותו, ואז קרה משהו שאיש לא חלם עליו, ותוככי קרביו של הכיסא נשפחו שטרות של דולרים, עוד ועוד, סכום מצטבר שהגיע לסך מכובד ביותר. לאחר רגע של אלה, מתיישת אחד הבחורים ראשון, אסף את כל השטרות. אחר מתיישת עוד אחד מהבחורים, אבל כבר לא נשאר לו, אלא רק שטר אחד בודד של 100. עכשיו, זה היה תחילת הסיפור, מכאן ואילך, הרוחות התחילו לגוש, בשאלה הלכתית, מעניין ומרתקת, מי בעצם הזוכה המאושר באוצר? כל אחד מהשלושה טוענים כולו שלי. הבחור שמצא בזמנו את הכיסא, טוען שכמעט שהכיסא הוא שלו, אז הוא זכה גם במה שבתוכו. לעומתו טוענים השאר שמדבר במטמון שאין צפו להתגרס, לכן הוא לא זכה בו. שעל טענה הזאת הוא משוב של ימים, ודאי היה נושא לתקן את הכיסא, ואז היה מגלת הדולרים. אם כן, זהו דבר שצפו להתגלות. טוב, אם אכן טענת החולקים נכונה, אז נותר את השאלה בין שאר צדדים. הבחורים שבחדר שלהם קרא אותו אירוע, שענו שהם זכו מיד בדין קניין חוצר. לעומתה, הבחור שתפס את הדולרים, שהוא בכלל לא חבר חדר, טוען שהוא קנה את הכסף מדין דלת אמות, שלא דם קוינס לו. טוב, השאלה המורכבת והמרתקת מתבדרת בין כותלי הישיבה הגדולה בעולם בשבוע האחרון. גם ראשי הישיבה ורבניה דנו בה לכאן ולכאן, ובא בפני דיינים חשובים שיכריעו בה. טוב, כשתתפרסם ההכרעה, אז בעזרת השם נעדכן על זה, מה לגבי הפותח. ובינתיים אולי גם אצלכם בבית יש איזה כיסא ישן, שווה לבדוק. ואנחנו ממשיכים מאמר נפלא של הרב הרשקוביץ. הוא מתחיל שהגבאי של הרב גיפס אומר לנו, תבואו אחרי השיעור, כשביקשו ממנו לדבר עם הרב. כשאומר השיעור, הוא מתכוון כמובן לשיעור בה"א הידיעה, שהוא שהצליח לשנות עולמם של המשתתפים, בעצם מהווה את הבריח התיכון בחיי של הקהילה, שצמחה לה והתמסדה לתפארת רק בזכות השיעור שהפך למרכז עולמם, של המשתתפים הרבים. טוב, בשעה היהודה אחרי השיעור כמוציאה מגן אלו, מספר הרב הרשקוביץ, אבל צודם זה יתפרסם בעיתון, אולי עיתון המבשר, לא בטוח. יתפרסם ב... בכל אופן הוא מספר שהגיעו בשעה היהודה אחרי השיעור, מקום מורכם ברחוב 13-19 על 50, בגורו פארק. הוא אומר, די היה להיכנס עם... לעבור צופתם בית הכנסת, לגלות שמדובר במשהו שונה. עיקר שהמקום שוקק חיים והוא מהווה באמת מוקד משיכה לחברי הקהילה הרבים שרואים בו את מרכז חייהם. מה הסוד של הקהילה? מה הסוד כסבו של רב הקהילה? עוברי חסידית צעיר שבזכותו נמשכים לשם כמו מגנט, התשובה אותם שמענו מספר התפעלים, הוא אומר איש איש בשפתו, ותגיד עם מילה אחת, השיעור. השיעור כך מתברר על זה שסביבו התרקמה לה הקהילה, לא כדרכו של העולם, ההפך. זה התחיל כשיעור קטן, אבל עם הזמן שימו הולך לפניו ומספר השתתפים הלך והתרחם. ומספרים שהיום יש רבים שלא יוותרו בשום הון, על שום הון שבעולם, על ההשתתפות בשיעור, ואין פלא שהמשתתפים הפכו לקהילה מגובשת, חיה ותוססת, שהחיים שלה סובבים סביב השיעור היומי. שעה קלה אחרי זה, מארח אותנו הרב בלשכה הצמודה לבית מדרש, הגאון רבי יצחק זאב גיפס, מחבר סדרת הספרים דה אופניסטה, ראש ישיבת נהר דויר, הוא לא שכח את הנוסחה לעצמו, תוך שהוא משיב לשאלות ההלכתיות שמגיעות גם בשעה הזאת אלא, מגיעות אליו, הוא חולק איתנו את התובנות, בסך הכל הוא אומר, רואים כאן את ההשפעה של שיעור תורה? היום ברוך השם יש לנו, הוא אומר, קהילה גדולה, מלוכזת, שמוקמת בלבטים, ששיעורים לומדים כל יום, הם קובעים את יום לתורה, לא רק בתורה, אלא גם בעבודה. צריך להגיע אליו את הכנסת, הוא אומר, לתפילות, לראות מה זה תפילה. איך מקפידים כאן לא לדבר בזמן התפילה? יש כמובן גם את מעשה החסד. תורה, עבוד, הגמילות, חסדים. השיעור מסביב הרב לא צרח מאליו, בכל דבר הוא אומר, אנחנו משקיעים מחשבה. התפילות למשל, דאגנו שמתקיימו בדיוק בזמן הקבוע שלהם. אנחנו משקיעים מאמץ גדול שכל תפילה תתחיל בזמן המתוכנן, שהן לא יהיו מהירות מדי, אבל גם לא ארוכות. לפני התפילה יש כמובן את השיעור, שהרי אפשר לגשת לתפילה לפני שקיימנו החונה. החונה לתפילה על ידי לימוד תורה. השיעור מוגעים כל יום המונים, כשהבעיה היחידה, שמעיקר המשתתפים זה העובדה שהיה בית הכנסת סובל למצוקה חמורה של מקומות חנייה. הוא אומר, אם רק יכלנו, גבאי אומר, בצער, אם רק יכלנו לפתור את הבעיה, הוא פה עוד הרבה. השיעור אנחנו לומדים, נמשיך כותב במאמר, בנוי מספר מרכיבים, לומדים את הדפיומי, אבל לפני זה עוסקים פרשת שבוע. אחד ילמדים מוסר, חוב אצל גוב אצל הסדר. אחרי זה למדנו את הגוזרי, מתחילתו ועוד סופו, היה קשה אמנם, אבל מתוק דבש. קהלת, הוא אומר, למדנו כבר 5 פעמים רק במסגרת של השיעור. מה שמאפיין את השיעורים, הוא אומר, זה השקעה רבה שלהם. מגיד שיעור צריך להתכונן היטב. לכן ניתן את השיעור, ככל שהמגיד שיעור ברור בשיעור, ככה המשתתפים קבלו בהירות רבה יותר בחומר, או נלמד, והם ירגיזו שהם יוצאים ממשהו. הסיבה הזאת, הוא אומר, יסדנו את השיעור בדפיים בהלוכה, שבאמת הצליח לשנות את עולמם של המשתתפים. באמצעותו הם רכשו לסודות הלכה ורבים הם מעידים שלימוד ההלכה הקבוע הזה ממש שינה את חייהם פשוט וכמשמעי. אז איך באמת אפשר לגרום לזה ששיעור הלוכה ימשוך את המשתתפים? אחרי הכל לא מדובר בסוגיה שאפשר לצלול אליה ולהסעיר את עולמם של השומעים. אבל הרב כבר ענה לשאלה קודם לכן, הכל תלוי בהכנה של המגיד שיעור. ככל שהוא מכין את עצמו ואת החומר לפני זה, כך הוא יכול להפוך את השיעור לחווייתי. ולגרום לכך שהשומעים יהיו מרותקים לאורך כל השיעור. אני נוהג לומר להם, הוא אומר, שגם את המשל, גם אם המשל משתנה, הנמשל נשאר ללא שינוי. המטרה של המגיד שיעור הוא להתאים את החומר להבנה של השומעים, וככה לימוד חי מול העיניים. הנה הוא אומר, אנחנו מתחילים ללמוד עם חסירובי. אני שומע מרבים שמדובר בהלכות קשות, אבל זה לא נכון, אם המגיד שיעור יצייר מול עיניהם של השומעים את ההלכות, הם יחיו אותם. כך במקום לדבר על מבוי, אפשר לדבר על סטריט ואבניו, כן, זה רחובות ושדרות בוורפארק שם כנראה. כשמדברים על קליבר שסורבי מדבר על רכב, טילטול, היינו פינו לאשפו, כל ההלכות האקטואליות מאוד, צריך רק למצוא את הדוגמה המתאימה. אז הם אומרים לו, כלומר, מה, מגיד שהוא אמור ללכת ברחוב ולחפש דוגמאות? הוא אומר, ממש כך. כשאני הולך, אני תמיד אחפש את הדוגמה שמתקשרת לנושא הנלמד. מעסיק אותי כל הזמן, ולא דווקא בכל נוגע להלכות סירובים, זה נוגע להלכות שבס, בעצם לכל תחום אחר. הנה בחור לומד בישיבה על שטרות, סלעים, דינרים, הוא התקשה להבין, אבל הוא התקשה להבין את העניין הזה, אבל אם ידברו איתו על צ'ק, הוא יבין יותר טוב. זה דבר גם במחוזות של דגים, ייקח לו זמן להבין. או אם ידבר איתו על מטריה, שיבד רשות הרבים, הוא יבין יותר. הוא אשר אמרתי, התורה היא נצחית. המשל יכול להתחלף, אבל לא הנמשל. שלמדנו דוקפוקה למשל, או שתיים מחזים הטליס. התמקדנו בהמחשות, חיות, מהווה החיים. בחור התקשה לראות מול העיניים שלו, שתיים שמתקולטים על פיסת בד, אבל להבין יותר, הוא מחשף לסיפור, קרה תאונה, שתי רכבים התנגשו אחד בשני, אחד יוצא מהרכב, מביט בפגיעה של עצרה ברכב, לא אומר כלום, אלא נכנס לרכב נעלם מהזירה. שבוע אחרי זה, הוא מקבל הזמנה להבין תורה, שבו הוא טובע את הנזק, עכשיו הכל זה ברור. מה היה פשר השתיקה? למה הוא לא טבע מראש? האם בשתיקה הזאת הוא איבד את הזכות לטעון ולדרוש את המגיע? אותו דבר למשל דלקה לעניין שבת. היום דלקה נחשבת לכוח נפש. אתם לא משנים, כי היום כרגע חשש רק לרכוש. מיד צריך להזמין את הלוחמה האש, שהמטרה היא למנוע את ההשפטות של דקה. כמה גם שעומדים את ההלכה שאוסרת לכבות אש של הרבה, רק במקרה של בכוח נפש, הדברים לא מתיישבים. אבל אם אנחנו לא מדברים על דלקה, אלא על הצפה של מים, אז אפשר לדון ולבדוק את הדברים השוב שם. האם מותר להזמין להם שם מקצוע או לא? ובכל זאת הוא נשאל, הרי ההלכה זה לא סוגיה, לרוב אין סברור רק לכאן אלא כאן. אז הוא אומר, נכון. בדיוק שזה צריך לאחד את הנושא. אבל אני הולך ברחוב מחפש דוגמאות. אתמול דיברנו בשיעור, הוא אומר, על בונקר, היום על מכונית. אבל לפני הכל, דאגתי לספק הסבר מקיף ומדויק על לחי, קורה, וכל יתר המושגים שקשורים נערו, ונחלים להתחיל מהבסיס, כי אחרת אי אפשר להגיע להבנה. לדעתי, הוא אומר, זו אכן ההצלחה של הלימוד במתכונת הדפיים והלוכה. הלימוד נמשך בסך הכל, על פני 25 דקות, שבמערכה מרוכשים ידע, וזאת בזכות העקביות של לימוד הימי, יום אחרי יום. שואלים אותם, בלימוד הלכה של 25 דקות, אפשר להגיע לידע בהלכה? אז הוא עונה שבדי, השיעור הזה שינה את עולמם של המשתתפים. אנשים מחכים לשיעור הזה מהבוקר, שובים אחרי ידי הביתה, מעלים נושא שנלמד בשיעור. מה שדברנו על הפרשה, מה שעסקנו בו במזכרת לימוד המוסר, או כמובן ההלכה, מישהו שואל שאלה טובה, חוזר הביתה, שם הוא מספר. היום הצלחתי להבין. אם יש כאלה שאוהבים להגיע הביתה עם איזה נאי חומרי. הוא אומר, יש כאלה שאוהבים להגיע הביתה עם נאי חומרי. אצלנו לא, אצלנו מטרה לחזור הביתה עם חידוש יפה. השיעור ממשיך הרב ואומר, בונה את הקהילה, בעיקר בונה את המשתתפים. המשתתפים הקבועים והם רבים, רכשו תוך תקופה חלק בגמורה, בהלוכה, במוסר, במחשובה. וזה משנה את כל החיי היום יום. אני יכול לספר על משתתפים רבים שבעבר היו שקועים במסחר, והיום, גם שהם שקועים במסחר, רוצים לפרנסתם, אבל הם בני תורה במלוא מובן המילה. יש מבקש לתת דוגמה על מהפך שחוללו השיעורים בהדפיים להלוכה, לספר את הסיפור של שקית זבל שהצליחה לשנות חיים של משפחה. מה הסיפור? אחד המשתתפים בשיעור הגיע עם שאלה, הוא אומר, מגיע יום טוב, שבת ושני ימי חג, ולאשתו מציג כזה ושהם מוצאים החוץ על החצה האחורית של הבית. אתה עסקית עם אשרי אוכל, מושכת חתולים, סנאים, שנוערים בהמוניהם. הם מנקבים את השקיות, מפזרים את התחולה על החוצר כולה. אז השאלה, האם הוא יכול לקחת שקית ביום טוב מהחצר, להשליך את הפח מרוחק, במקום שלא יגרום לזה שהסנאים יחגגו בחצר. אז שמעתי את השאלה ואמרתי לו שלא, יש הלכה שאומרת שהשקית מוקצה. שמנחת מאחרי הבית היא לא מפרקה, שאסור להזיז משם. אז הוא אומר, זה מפריע לי מאוד. מפריע לה. אז אמרתי לו, אם ככה יש לי יצאה ברוכה. אחרי הסעודה, תצאו עם כל הבני המשפחה לחצר, תביאו אתכם כיסאות, שבו שם קצת זמן. כשמקום יהפך למקום ישיבה של בני המשפחה, אז אם יהיה לשקית, דין של גרף של ראי, יהיה מותר לסלק משם. אותו אדם, אדם מסודר, שמחשבה הציעה ספונטנית לחצר, לא בדיוק הסתדרה אצלו. תקן, כאילו נפלתי מהירח, נצא לחצר עם כיסאות. אמרתי לו שדרבה, יש לו הזדמנות להראות למשפחה כולה, שתחיים לי שצריך לנהל לפי ההלכה, מה שמותר מותר ומה שלא לא. הוא חוזר אליי אחרי תקופה, הוא אומר לי, אין לרב מושג מה עשתה ההלכה הזאת של עסקית זבל. גררנו כיסאות, שולחן. היה ממש מצב. הילדים ישבו, שרו. ואז יצאנו בתהלוכה גדולה עם עסקית זבל לפח הסמוך. יצא רק אחרי שהילדים הבינו מה אמרת ההלכה לגבי העסקית הזאת. ומאז הכל מתנה לפי ההלכה, לפני שעושים משהו, יודעים לשאול, האם זה מותר או אסור. ואתה יודע, אנחנו מדברים על ההלכה הזו, והיא, הבית כולו התהפך, והכל בזכות שקית זבל אחת. וזה מסיים הרב ואומר, דוגמה אחת לכוחה של ההלכה, שכשלומדים שיעור דף חיים בהלוכה, מגלים תוך זמן קצר שהמבט משתנה, האיש משתנה, הבית כולו משתנה. לומדים לכלכל את הצעדים בחיי היומיום לפי ההלכה. והאמת, האמת שזו חובתו של כל יהודי בעולמו, 20 דקות של לימוד, אבל בלי זה אי אפשר לחשוב כמו יהוד. עד כאן המאמר הנפלא הזה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, סיפור שהתפרסם בדברי שיח. מדי יום ביומו באים מאות אנשים לרבינו, בערך כנסקי שליטה מכל גווני הקשת. ראש ובראשונה כמובן, בני תורה ועמליה, אברכי כוללים שבאים לדבר השם זה הלוכה. נשמע הוראות בהלכה למעשה, הם נשאר רבדי הציבור. ולבטים שעמלים לפרנסתם, לצד פרנסי ציבור, מורשים מוסדות התורה ותומכים דאורייתא. כך גם יהודים שרחוקים משמירת תורה ומצוות. בין הבאים השבוע, היה יהודי עמיד, שסיפר מרבנו אגרח קנבסקי, שעד לא מזמן, הייתה לו חנות גדולה בבעלותו, שהייתה פתוחה בשבת, השם ירחם. והרוויח ממנה הון רב של עשרות אלפי שקלים על שבת. יש כבר הרבה זמן הוא רוצה לסגור את החנות, אבל היה לו מאוד מאוד קשה. הוא הרגיש להפסיד כסף כל שבת. ובכל זאת, עם כל הקושי הזה, עמד בניסיון והפיתוי הגדול, והורה לסגור את החנות לכל השבת. נו, הוא המתין וציפה לתגובה של, של הרב חיים, היה בטוח שהוא ישבח אותו, יודה לו, על העמידה איתנה, שכודה של שבת. במקום זה, הרב חיים הסתכל במבט בפליאה, הוא לא מבין מה שהוא אומר, למה מבין מה שמתין, הוא הסתכל על כלומר, זה פשוט, אדם חייב להפסיד את כל ממונו, כדי לא לעבור על איסור תורה אחד. אז על מה מגיע לו ישר כך? בסוף האיש ביקש בשפה רפה ברכה שיצליח. אז ברך אותו רבנו שיזכה להצלחה ותהיה לו ברכה בפרנסה. חרם יחס לדי אחר ואמר שהשם זיכה איתו בממון והוא תורם הרבה, הרבה כסף לזאת תורה וחסד. והוא שאל שעל חלק מהתורה מקבל החזר מלא על פי חוק החזר מס. הוא רוצה לדעת האם כמו שהוא מקבל את זה בחזרה, האם נחשבת לו המצווה על כל הסכום, הוא רק על הסכום שלא קיבל החזר. אז רבינו נהנה מהשאלה, והתשובה שלו הייתה שבוודאי שיש לו מצווה בדקה על כל פרוטה שהוציא מהכיס. ומה שהוא מקבל אחרי זה, החזר, זה לא מגרע בכלל מהמצווה העצומה שיש לו. ואנחנו ממשיכים עם פרשת שבוע, וזו יסתרומו. יש פה דברים נפלאים של הרב חונן וייסבורד, שליט, הראש יש את הכוילים, יסוחו בו הלכו, שנספר על ברכת, ראש הישיב אמרון הגריל שטיימן זאת, דברים שפרסמו בספר הברון לייב. מספר שנה אחת, כמה ימים לפני ראש חודש, ואתה חסר בקופה של הכהל סכום כסף גדול. כמו שהוא התיישב במוצשה וסניסה לתפוס כמה גבירים שהיו אמורים להעביר סכומים גדולים. אבל אותו יום, זה היה יום הידון של הגויים. הצדדים בכל היו סגורים, לא השאר לתפוס אף אחד. שעה 5 לפנות בוקר, כשהייתי מגויש כמעט לגמרי, נכנסתי לחדר של הראש שיבה, שטיימן, שאלתי אותו אם אני יכול לפנות כמה גבירים, להגיד להם דברים חריגים, כדי שיתורו יצאו את המצב. הראש שיבה פתח את הסידור דבדי בזמורים שמצל שבס, הוא פתח בזמר, איש חוסיד. התחיל לקרוא, זמתי ונמכרתי להבידי לכבודך ולא לכבודי. ואז הוא אמר, אל תעשה כלום. לך הביתה ותתפלל, קדוש ברוך הוא יעזור לך. כל שעשיתי כדברה, ואחרי 48 שעות התקשר גביר אחד מעצמו, ושילם את כל הסכום שהיה חסר לאותו חודש. מאחד הפעמים הוא אומר, נסעתי במשך כמה חודשים, 11 טיסות רצפות לחול, במטרה לאסוף מגדי ועם, למען המלא התורה, ואומר הרבה על צער, לא הצלחתי לאסוף כמעט כלום ממש מעבר לכיסוי ההוצאות של הטיסה. הרגשתי שאין לי יותר שום טעם להמשיך בנסיעות, החלתי להפסיק לנסוע. הראשי וקורא לי, אומר לי, שמעתי שאתה רוצה להפסיק לנסוע? אמרתי לו, כן, מרגיש שאני נסע לחינם. שתיקה אני אוהב בחדר. הראשי נצם את העיניים למשך כמה דקות, ואז הוא פתח אותם ואמר לי בתוקף, מה שהיה עד עכשיו היה, מכאן ואילך, אתה תראה שהכל יפתח לך. שאלתי אותו, אז מה לעשות למה? הוא אמר לי, תנסה שוב. הוא אומר, נסעתי נסעתי בלב כבד, זה היה יום שישי, לקראת סיום הטיסה, לפני שנחתתי בניו יורק, מסרתי שנגיד אחד, שמעולם לא שמע, לא פגשתי ולא הכרתי בכלל, שמע על המצוקה של הכהלים, נכנס לראש השיבה, והוא אמר לו שהוא רוצה לזכות בהחזקת תורה שלי, סוחר בהולך ותרם את רוב הסכום שייך. זמן קצר אחרי הלכיתה, אני מקבל שיחה מבעל מומן אחר, אומר לי שמע על המצוקה הגדולה שהרשת נמצאת בה, אז ביקשתי לפגוש אותו, הוא אומר, אין מה לפגוש, תביא את המספר חשבון בנק. אחרי שעה אני מקבל הודעה שהתקבלה העברה בסכום גדול מאוד. אחרי שבאת כשעמדתי לחזור כבר לארץ ישראל קנית, קיבלתי תרומה נוספת שיותר את חשבון הבנק של הרשת ויתרה לטובת האברכים. מזה למדתי שצריך לעמול ולהשתדל חייבים, אבל אחד תגיע הישועה, זה כרי אפשר וגם לא צריך לדעת. לפני כמה שנים, הוא אומר, בתחילת דרכי, פגשתי יהודי ממנסה שהתלהב, נתן לכולל $3,000. אותו יהודי, היה בתחילת דרכו בעולם העסקים, את הכסף שהוא נתן לכוללים, הוא לבד את זה מאחרים בכלל. הוא עשה את זה אחרי שראיתי לו תברר בניוני בהגיר הסתשובה, שמי שרוצה להינצל עם האבון ואני שמר את עוסק בצורכי הרבנים והתלמידים. שנה הבאה, הוא לקח אותו יהודי על עצמו, החזקה של 3 אברכים, אחרי כמה חודשים קיבלתי ממנו שיחת טלפון שהוא בישר לי שנכנס עכשיו לעסק גדול והוא מבטיח לי את כל המעשרות לכולל. הוא מבקש ברכת ראש השיבה לעסק. הלכתי, סיפרתי לרב שטיימן על הבקשה הזאת. והתגובה של הרב שטיימן הייתה, למה רק מייסר? תגיד לו שיתן 50%, שיעשה שוב פוטים הקדוש ברוך הוא. אותו יהודי הסכים, ומאז הוא הצליח בעסקים עד שהוא זכה להעלות את סכום התמיכה שלו פי 4. אחרי תקופה האלה זה פי 10. כיום הוא אומר, הוא יהודי עשיר מופלג, מספר את הסיפור שלו כל מי שמעוניין לשמוע. באופן זה, הוא עושה עבור את העבודה, הוא מתקשר לכל נדיב חדש שלו, אני מגיע, משכנע אותו, כמה כדאי לו לעשות את השותפות הזאת. ספר יהודי, שמחזיק רשת כהלים בשליחות רבינו, ומטבע הדברים הוא גם הרבה בנסיעות בחוץ לארץ לגייס כספים, הוא משאיר את האישה לבדה בבית, אז הוא מבקש מרבנו למסור אשתו דברי חיזוק, כך הוא אמר לי. הנה, אתה נסע ממקום למקום, ומילא גם נהנה קצת בעולם מה זה. לראות נופים, מקומות חדשים, אבל היא יושבת במטבח, לא נהנית עליה, מחכה בשקט ובגבורה. לשובו של בעלה. עליה לדעת, סיים אורון הרב שטיימן, ששכר רב מאוד, שמור לה כולו בעולם הבא. אין לתאר ומסיים, כיצד רומו הדברים בתוכה של רעייתי, והעניקו לה כוחות מחודשת. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. יש פה 2 סיפורים מופלאים על הברחמון שהם הסתנו. סיפר אותם הגאון הצדיק הבד סנטו, שסיפר לו את הסיפור הזה יהודי מנכדי בעל המייסה. פעם נכנס אדם רבי סמלר שלהתפלל כבר עזו באמצע התפילה. כשהבחין בו הסת הרבה, ניגש אליו, אמר לו, בוקר טוב, נו, כבר קמת? טוב, היהודי לא הגיב כלום. אחרי התפילה ניגש היהודי לאדמור, והזכיר ששתו, לקחו אותה לבית חולים, לפנות בוקר, כלל שהיה לה אבנים במראה. הרבי שמע את זה מיד החביר, אמר לו, לשבי אישית, אמר לו, אז לשבי ישתי אותך. לחינם חשדתי בך. תכף ברך אותו בכל הברכות, אמר לו, שאין לו מה לדאוג, והכל יסתדר על הצד הטוב ביותר. באותו ערב, כשהיהודי היה בבית, הוא שומע דפיקות על הדלת, פותח את הדלת, הוא נדם לראות לא אחרת הרי סת מרבי בכבוד ובעצמו, היא באה לברך מוישה. הרבי שאל אותו, אפשר להיכנס, כמובן, לפעמים אותו, ואמר לו שהוא רוצה לפייס אותו, לבקש סליחתו, שלחינם הוא חשב בו שהוא קם מאוחר, ואיחר לתפילה, לעד שחוזר לבית חולים, שם הוא שעה כבר מלפנות בוקר. נגמר דבריו, אחרי שהוא אותו יהודי התפייס, אמר לרב, אני יודע שאתה צריך לראות בית חדש, ואני רואה איך הבית שלך נראה באיזה דחקות אתה חי. הוא מיד הוציא סכום גדול, ואמר, הנה יש פה מספיק כסף שתוכל לקנות בית חדש. היהודי השתומם, לא האמין מראה עיניו, לא רוצה לקחת, הרבי דחק בו, שיקח את המאות, ואז הוא לקח את הכסף, קנה בית חדש, החדב שסתום את המים סגרים בו היום. עוד סיפור מביאים, זה התפרסם בנועם שיח, על יהודי אחד שלפני 4 שנים היה בליל הסדר אצל הסת מרבי. אותו יהודי היה משתייך לחוגים הליטאים, הוא דקדק מאוד, בשורה המצוות, בהחלט מצו מור, לטעמו של הסת מרבי, זה היה, הרי לא, הוא לא קיבל את זה, זה היה נראה לו מוזר, עשה איזה וורט להנהגה שלו. אחרי כמה זמן חשב הסת מרבי שאולי יהודי נפגע, קרא אליו, ואמר לו שהוא רוצה לפרס סוף, לא נתקרה דעתו, עד שהוא אמר שכל ילדיך, כשיגיעו לפרקם, תבוא עליי וכל הוצאות של החתימה יהיו על חשבוני. והיד היהודי שככה זה היה, הוא היה אני ואביון, וכל הוצאות של החתימה של הבנים שלו, היו על חשבונו של מורון, אברך מה שדעתה. אנחנו ממשיכים עם השוט היומי. עובד זר, שנראה גוי, הגיע לחנות של סוחר שעוסק בזהב, למכור רגיל זהב שהוא מצא. הסוחר היה סבור, שהאבן המשובצת יהיה בעגיל, בעגיל יהיה אבן פשוטה, ותזב עורך ב-80 שקל. טוב, הלקוח שמח לקבל 80 שקל על העגיל שהוא מצא לך דרכו. אחרי שהוא הלך, הסוחר פתח את העגיל, ניקה אותו, ועד הוא גילה שזה שווה 200 שקל. רק היה העגיל. ואילו האבן זה יעלום ששווה 3,000 שקל. אז אם הוא צריך להודיע ללקוח על הטעות, אז התשובה שהוא לא צריך, והוא זכה ממציאה לעצמו. מה שמבואר בחושם משפוט, דורש למדבט, סעיף יתחת, שמי שמצא זהב, טבעת זהב בחופה בגדיל ומחר אותה בחזקת בדיל, והלוקח גילה שיש בזהב, לא צריך להחזור למוצא, כיוון שזה לא עתיד להתגלות. את לא זכר מוצא בזהב, אם כן, אני רואה שגם בן דון הגיל לא זכר מוצא באבן, כך סבור שזה אבן פשוטה. אלא שהנסיבס כתב שזה מצוי להתגלות, שאם זה מצוי להתגלות, כן זכר. נו, לפי זה בנידון השאלה שהדבר הוא להתגלות יש מקצוע, אז הוא זכה, אבל כזה רק הוא יהודי, עובד זר, טעות גוי מותרת, לא צריך להחזיר. דף היום והלוכה, אנחנו עובדים היום בסימן שינוני סעיף א'. מהו טעמו של האיסור המיוחד לטלטל מספינה לספינה? מה הדין כשהספינות קשורות זו לזו? כך ועל עוד הסימנים, אוכל לשמוע כולנו בשיעורים הנפלאים מפי הרבנים הגאונים בשלוחה אחד, ולרוות נחת ולגדול בתורה ולדעת הלכה. וכדרכן נלמד גם אנחנו את עיני הדפעמים בהלוכה. שתי ספינות שעומדות בסמוך זו לזו והן רשוס היוחיד, דהיינו שהגובה שלהם 10 כפחים לפחות. ויש בשטח שלהם 4x4 ספוחים, אסרו חזה לזרוק חפצים מאחת לשנייה. אלה הן צמודות ממש, שאין ביניהן 4x4 ספחים וקשורות חזק אחת לשנייה, או גבוהות 10 ספחים. החלקו הפסקים במהות האיסור ובטעמו. אם הספינות היו קשורות והקשר ניתק, יש סוברים שהוא ניתק בשבת יהיה מותר. להמשיך ולטלטל עד סוף השבת, כמעט שהוא תראו אותו. יש מוסיפים שגם לדעזות היתר הוא רק שאין איסור נוסף בדבר, כגון תלטל חיים, שזה קרמלי. רק ניתק בימות החול, אז אסור לטלטל מזה לזו. בדעת ראשונים רבים, גם אם הקשר ניתק בשבת, אסור להמשיך ולטלטל מצפונה לצפונה וכן הלאה. בהמשך לעבור יש בפורשים שטעם האיסור הוא מחשש שהספינות יתרחקו אחת לשנייה ויהיה ביניהן מרווח של 4 טפחים או יותר. והים הוא קרמליס, אז נמצא שזורק מצפונה לצפונה, מוצאים רשוס יוחד ורשוס יוחד דרך קרמליס וזה עשו מדרבון. ויש בפורשים שטעם האיסור הוא שכיוון שהספינות לא קבועות לחלוטין ממקומם, קם חשש שבזמן הזריקה יפול החפץ אל המים וירימו אותו והכניסו אותו לצפינה, והרי זו יצא מקר מסלושת אוכל. ולדעות האלה, היתר כשהצפינות קשורות הוא משום שבאופן זה אין לחשוש להתרחקות שלהן אחת מהשנייה. וטעם היתר כשהן גבוהות עשרות תפוחים, בגלל שהטילטול נעשה מעל לגובה של עשרות תפוחים, שהן לא קר מיוצא למקום פטור. ולדעת החוששים, הנפילה, למרות שגם באופן כזה יש לחשוש לנפילה, לא החמירו עד כדי כך, מטלטול במקום פטור. אנחנו ממשיכים, יש מפרשים שהאיסור זה רק בספינות ששייכות לשני אנשים, וזה האיסור הכללי של טלטול מרשות יוחד, לבעלות אחת, לרשות יוחד בעלות אחרת, ללא חצרות. אלא שנוסף בו פרט שמיוחד לספינות, שהספינות לא קשורות זו לזו, לא ניתן לעשות הרבה ביניהם, כיוון שהן עשויות להתרחק אחת מהשנייה. ולדעה הזו, היתר כשהן קשורות מובן מאליו, שהרי באופן זה ניתן לעשות עירוב ביניהם. אבל בנוגע ליתר כשהן בגובה עשרות תפוחים נחלקו הפסקים. יש אומרים שבגובה כזה ניתן לעשות עירוב חצרות לספינות למרות שהן לא קשורות, ושתמו על כך, ולדעי טוב, העירוב לא מועיל גם בגובה של עשרת תפרים, אלא שנחלקו עם באופן כזה, אותו תראה את הטל משוס היוחד לשוס היוחד בלי עירוב חצרות, כמעט שהטלטול נעשה דרך מקום פטור, או שגם בכזה אופן אסור לטלטל בלי עירוב חצרות. עד כאן בניין דף היום והלוכה שנימד היום. כמו למדנו, חז"ל אמרו, מחיצה תלויה אינה מטרת, דהיינו מחיצה של רשוס היוחד, שבינה לבין הקרקע יש מרווח של שלושה טפחים או יותר, פסולה מדרבנו. אבל מחיצה שתלויה מעל מים, כגון מעל ים, הקלו חכמים להחשיב אותה כמחיצה גם כשבינה לבין המים יש מרווח של שלושה טפחים. ויש אומרים שהקלו כולה נוספת במים, שזיז שבולט מחיצה היוחד לאוויר, שמעל המים בגובה עשרה טפוחים, שהאורך של ארבע על ארבע טפוחים, עכשיו לרשוס היוחד גם כשהוא לא מוקף במחיצות, ואין כל מחיצה תחתיו. וגם אם אין חלון פתוח שלהם לרשוס היוחד, ויש חולקים. הוא כדרכנו נפליג מהם אחורה, אם נזכר במה שלמדנו. מזמנים עברו, הוא בר שנולד לפני החודש השביעי, או בחודש השמיני, עכשיו כנפל. ואסור היה לחלל את השבת לצורך הטיפול בו. ויתרה מזו, גם הוא בר שספק אם נולד בחודש השמיני, לדעת חלק מהפוסקים אסור היה לטפל בו, אבל אם נשלמו שערותיו וצפורניו ככל העוברים, לדעת השולחן ערוך גם אם נולד בחודש השמיני, היה דינו כמי שנולד בחודש השביעי או התשיעי, ויש חולקים. במשך הדורות זה השתנה, בלשון החזון איש, יש טועים וסוברים שהנולד קודם תשעה הוא נפל, וזו טעות, אלא כל שנגמרו שערו וצפורניו, מכהנים את השבת לרפואתו. לכן מעידות עכשיו עובדות רבות שבני שמונה חיים ומתקיימים. לכן בימינו, שיכולת הטיפול בפגים התקדמה לאין ארוך, מכנים כשבת גם לצורך הנולדים בחודש החמישי והשישי, וכל שכן לצורך הנולדים בחודש השמיני. ילוד שנולד בלידה מוקדמת ולוקה במום קשה השם ירחם, ודעת הרופאים ודאי שהוא לתת לחיות מעבר ל-30 יום, הוא מוגדר כנפל. ומעיקר עלי נסו לכנית השבת לצורך הטיפול בו. במשך פסקי זמננו, שהורה שבמרכז רפואי שעובדים ומטפלים רבים, וקיים חשש שחלק מהם לא יבדילו נכונה בין המקרים ולא יטפלו גם בפג שאין לגביו מודעות מוחלטת, כולו עתיד לחיות מעבר 30 יום, שהוא עתיד לחיות מעבר 30 יום, אז אם אלה יש לחלל את השבת באופן גורף לצורך טיפול הפג. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים לדפרים איתנו דבלי, פרה במאי גמל מדינה, את מי בלעה החולדה, ובאיזה מקרה מותר להשליך בחור לכלבים. לקח ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד במסכת חול, אין דף עין. אתם כבר יודעים שבשלוחה 2 אפשר לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים ולגדול בתורה ולשמוח איתה. ואנחנו מגיעים לקראת סיום למדור נפלא, חפצים בחיים. הרי כולנו חפצים בחיים רבותיי, בואו תצטרפו אלינו ללימוד היומי. לימוד היומי בצמח ובצמח חיים, בסעיפים שנלמד היום. עליהם מדובר מובא עשים נוספים, שלפעמים עשוי המספר לשון הרע לעבור עליהם. מי שמדבר אומר, רבות חיים ישנו ומחיוז ובסמדר שבית הכנסת עובר גם בעצם שלו מקדוש יתירו. הרי גם הוא אומר ללומדי תורה בקביעות ובסמדר, שלא הותר אלה לאכול ולשתות שם, מזמנים נהגו קצת להקל, להקל קצת גם לדבר דברי חול שנצרכים להם. כבאור מוסוף ומובא שטעם היתר שלא יתבטלו מהלימוד, כמו שיתור אכלה ושתייה, אבל צחוק ועיתול בשיחה בתהילה, זה כבר לא יתור. ואם כן כתוב רבות חיים, על אחת כמה וכמה דיבור על ישנו ומחיוז, שבזה הוא מראה בעצמו. שהוא לא מאמין שהרד ושואלים של השבוכו ישר שינה בבית הזה, ולכן הוא מיז פנים, אפילו בבית המלך, לדבר שלו כרצון המלך. בהגעה הוא מוסיף שזה חמור שבעתיים, כשזה נעשה על ידי אנשים חשובים, שעובדים במזרח בית הכנסת, יש בזה חילול השם ברבים. חמור יותר מסתם חילול בית השם. חמור יותר מסתם חילול השם. ועל החומרה של חילול השם שיכול להיגרם מהתנהגות של אדם חשוב, מובא בביאור מוסרפי, מה שסיפר הבן כך רבות חיים. רב לייב, שבזקנתו של אביו, סמוך להסתלקותו, אפילו שהיה קשה ללמוד מחמת החולשה, הוא היה מבקש שהניחו חומש פתוח לפניו, כדי שלא ייגרם חילול השם, כנסת לו איזה מישהו, נמצא שהוא יושב בתל. בעניין של העשר מוקדש עם תורו, מובא דעת הגריר של יושב, שמי שלא נזר בניקיון בסמדרש, הוא זורק שם דברים, מחטות, סיגרת וכו', אז הוא עובר על עשר הזה, וזה לפי זה לכל המשורי הפסולת, ומרים אותה, מקיים מיצה סמור המקדש. ואם הוא רואה פסולת והוא לא מרים אותה, אז כתב אגף קניאבסקי, שגם זה שייך קצת לעשר שגמר המקדש. איזה נוסף שעשו לעבור עליו מלכתו לשנור הזה, אם הוא מספר על זקן, אפילו עם הארץ, מגנה אותו בפניו, עובר על ועודרת אותו נזוקן, מה הגיל לזקן אינם סביב ועודרתו? אז עבור מוסף הוא בא בשם הפוסקים, שהזקן הזה היינו מבין 70, יש דעות שכבר מבין 60, וגם מי שדבר כמובן על לשנור על תמיד חוכם, כאן אם הוא לא זקן, מגנה אותו בפניו, עובר על עשר, זה מלבד העבוד החמור של ביזנס תמיד החכום. ובבור מוסף הוא מבוא פה נידון מעניין ומתאים מאוד, בעניין חיוב קימה בשני זקן. מה יעשה האדם? שרואה יהודי מבוגר, הוא מסתפק אם הוא כבר בן 70 או לא, אני צריך להחמיר מסופת. אז בסוד של נסחיים, כך גם דעת הגריש של יושב, והגרש בוזנר, שצריך להחמיר בזה. אמנם רב אברהם גיליחובסקי הביא בשם החזון איש, שלא צריך להחמיר מסופק, בגלל שהרוב לא זקנים. עכשיו הולכים אחר החזוק הדין יקורא. כך גם כתב גריל שטיימן בשם החזיש לגבי ספק תמיד חוכם. שלא צריך להחמיר לקום פנה מספק, משום שרוב אינם תמיד חכמים. אחר גם כתב הגרח קניבסקי שליטה. ולסיום, התחזקות יומית, באהבה בתענוגים, במובא מובר שם, שלפני פטירתו של המסטולים אירופשיפ, הוא הפסיק לדבר, ואנשי ביתו הצטערו מאוד, כי לא ידעו מה הוא רוצה. הבן שלו רבו בום חיים, שאל אותו לפשר השתיקה הזו, אמר לו, בני, מיום עומדי על דעתי, לא דיברתי שום דבר בלי איחוד. זאת אומרת, לחשוב על זה לפני זה. אתה נחלש מוחי, אמרתי, מוטב לא לדבר כלום. תדעי רבותיי להקדים מחשבה לכל דיבור, ולבדוק. אם אין איזה חלילה, איזשהו דבר איסור. והבוא לתאר מסיים ביודק. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב סלע.